מעילת דף י"א, מתחילים בשעה טובה ומוצלחת, את הפרק השלישי במסכת, פרק ולד חטאת. משה רבנו כשהוא הביא לנו את התורה בהר סיני, אז יש את התורה שהיה כתוב, ישנם דברים שהוא הביא אותם בעל פה, הלכה למשה מסיני. אחד מהם זה היה שישנם חמש מקרים של קורבנות חטאת, שאי אפשר להקריב אותם, אי אפשר לחכות שיהיה בהמום ואז לפדות אותם, זה לא יוכלו לפדות אותם גם כשיהיה בהמום, אלא מה הן הולכות למיטה? חמש חטאות מתות. ועל זה כרגע המשנה שלנו מדברת, מה היה הדין לגבי מעילה? ולד חטאת, אדם שהפריש קורבן חטאת, בהמה, נקבה, כסבה, שעירה, ונולד לוולד. כיוון שהוא לא הפריש את הוולד, הוא לא יכול להתכפר בו. ותמורת חטאת, אדם שלקח בהמת חולין ואמר עליה שהיא תהיה במקום הבהמת חטאת שהוא הקדיש לפני זה. אז התמורת חטאת קדושה, אבל אי אפשר להקריב אותה, אלא הולכת למיטה. וכמובן, החטאת הראשונה נשארת בקדושתו, כמו דין תמורה שהקורבן המקורי גם קדוש, הוא תמורתו שניהם קדושים. וחטאת שמתו בעליה, אדם שהפריש קורבן חטאת על איזה חטא שהוא חטא, ולא הספיק להקריב את הקורבן עד שהוא מת. אז הדין הוא שמכיוון שהמיטה מחפרת כבר, החטאת שכיפרו בעליה, גם היא הולכת החטאת למיטה. עכשיו, שלושת החטאות האלה, הדין שלהם מאוד ברור, שימותו, הם הולכים למיטה. וחטאת שעברה שנתה, שקורבן חטאת צריך להקריב רק בשנה הראשונה מאז שהיא נולדה. אחרי זה היא נפסלת. כאן, החטאת הזאת, שעברה שנתה, ושעבדה, מקרה נוסף, חטאת שנעבדה, כשמצאו אותה, היא נמצאת בעלת מום. יש בה עכשיו מום. אז ככה, אם מי שכיפרו הבעלים, בשני המקרים האחרונים, שלושת המקרים הראשונים ברור שהם הולכים למיטה, אבל שני המקרים האחרונים, או שעברה שנתה, או שהיא נעבדה ומצאו אותה בעלת מום, אז אם הבעלים לא רצו לקחת את הכסף שהם יכלו להשתמש מהחטאת בעצמה, לדוגמה, בחטאת שעברה שנתה, הבעלים יכולים להמתין עד שיהיה במום, ולפדות אותה בכסף, לקנות חטאת אחרת. לא צריכים להוציא עוד כסף מהכיס. לא רצו להמתין עד שיהיה במום, רצו כבר להתכפר, לקחו כסף אחר לגמרי. ובמקרה שהיא נעבדה ונמצאת בעלת מום, או ברגע שהיא בעלת מום, הרי אפשר לפדות אותה כבר עכשיו, ובכסף לקנות חטאת אחרת. לא, הם רצו לקחת כסף חדש לגמרי. אז בשני האופנים האלה תמות, הבהמה הולכת למיטה, כי בכל אחד מהם ישנם שתי חסרונות. גם כשעברה שנתה, וגם כשהיא בעלת מום, כל אחד מהם יש חיסרון נוסף, זה שהוא לא השתמש בכסף שהוא היה יכול להפיק מתוך החטאת המקורית, אלא הוא לקח כסף אחר, זה נחשב שהוא דחה אותם בידיים, ולכן הם הולכים למיטה. אומרת המשנה, ואינה עושה תמורה. ברגע שהבעלים ויתרו על האפשרות להשתמש בכסף של הבהמה את חטאת המקורית, והם לקחו כסף אחר, אז זה מראה שהחטאת הזאת לא חשובה ביניהם, אז לכן הקדושה של החטאת הזאת, המקורית, חלשה, ולכן אם אדם ייקח בהמת חולין, ויאמר שהבהמת חולין הזאת תתפוס את הקדושה של אותם שתי חטאות, לא יתפס בה שום קדושה, כי אין בהם מספיק קדושה אחרי שהבעלים בעצמו דחה אותם בידיים, כשהוא לקח כסף שונה לגמרי בשביל להתכפר בו. ולא נהנין, מדרבנן אסור ליהנות מאותם החטאות, כי יש בהם עדיין קצת קדושה, ולא מועלים, אבל מצד שני, אין בהם חיוב מעילה מהתורה. לכן, ישלם קרן את הסכום שהוא נהנה, שזה שווה, הוא ישלם, אבל לא צריך להוסיף חומש. ואם עד שלא כיפרו הבעלים, אם הבעלים כן מעוניינים למצא את האפשרות שהם יכולים להשתמש בשווי של החטאות האלה, ואחרי שיפדו את החטאת, להשתמש בכסף בשביל לקנות חטאת אחרת, לא לוקחים כסף אחר לגמרי בשביל לקנות קורבן חטאת. אז אם היא נעבדה ונמצאת בעלת מום, אז בסדר, היא בעלת מום, אפשר עכשיו לפדות אותה ובכסף לקנות חטאת חדשה. אבל אם רק עבר שנתה, אבל היא לא בעלת מום, אז צריך לחכות שיהיה במום בשביל לפדות אותה. אי אפשר לפדות קודשים אם אין בהם מום. לכן, תראה, שולחים אותה למראה עד שתסתאב עד שיהיה במום, ואז תימחר, אז יכולים למכור אותה למישהו, והכסף שהוא ישלם, זה יהיה הפדיון של החטאת, ויקחו בדמיה אחרת. עכשיו, מכיוון ששתי החטאות האלה עומדים למחירה כי הווארי רוצה לפדות אותם, אז הקדושה שלהם היא קדושת דמים, ועושה תמורה, לכן האדם שיקח בהימת חולין ויאמר שבהימת חולין יהיה בת הקדושה של אותה חטאת, אחת משני אלה, אז יחול התמורה, והבהימה השנייה יהיה בקדושה ומועלים בה. יהיו חייבים על איסור מעילה וישלמו קרן וגם חומש. שואלת הגמרא, מה ישנה רישה? מה שונים שלושת החטאות הראשונות? דלא כמפלגי, אין הבדל. אם כיפרו בעליה באחרת, לא כיפרו בעליה באחרת. תמיד אומרים שהם הולכים למיטה. ומה ישנה סייפה דכמפלגי? למה בשני המקרים האחרונים המשנה מחלקת אם כיפרו בעליה באחרת או לא? אם עברה שנתה או שנמצאת בעלת מום, יש הבדל האם הבעלים לקחו חטאת אחרת מכסף חדש או לא. למה באמת רק בשני המקרים האחרונים יש את החילוק הזה? תרץ את הגמרא. רישא פסיקא ליה. ברישא אי אפשר לחלק אם התכפרו באחרת או לא, כי ולד חטאת, תמורת חטאת, מעולם לא היה אפשר להקריב אותם. ומתו בעליה, עכשיו אין מי שיקריב אותה. לכן, גם אם עד שלא כיפרו, גם אז, גם אם לא כיפרו בעליה באחרת, גם אז הם הולכים למיטה. אבל סייפה לא פסיקא ליה. בסייפה, אפשר כן לחלק. בין אם כיפרו או לא כיפרו, לכן המשנה מחלקת, כמו שראינו במשנה. שואלת הגמרא, למה המשנה בכלל כתובה פה במסכת מעילה? אותה משנה בדיוק, עם המילים שלה, כתוב בדיוק אותו דבר במסכת תמורה, התנא לגבי תמורה. תרץ את הגמרא נכון, אבל שם זה קשור לענייני תמורה, לכן זה כתוב שם. פה מביאים את אותה משנה בגלל שזה גם קשור לענייני מעילה. תנא הטעם, סיבה שמביאים את המשנה הזאת במסכת תמורה, משום הדין של תמורה שכתוב שם. כיוון שכבר הביאו את הדין של תמורה, הביאו את שאר הדינים גם. וטענה האחה, סיבה שמביאים את זה פה במסכת מעילה, משום הדינים של מעילה שכתובים פה. ודרך אגב, מביאים כבר את שאר הדינים גם. אומרת המשנה, המפריש מעות לנזירותו. אדם נזיר שסיים את ימי נזירותו, כמה ימים שהוא קיבל על עצמו, אדם שהרי רוצה לנדור נדר להיות נזיר, אז הוא, יש סכום זמן כמה הוא נהיה נזיר. אם הוא לא פירש כמה ימים, סתם נזירות, אז או 29 ימים, או 30 יום, כשיש מחלוקת מסכת נזיר, הוא סיים את הימים של הנזירות שלו. צריך להביא עכשיו שלוש קורבנות בשביל לצאת מימי נזירותו. זה עולה, חטאת וקורבן שלמים. טוב, זה הוצאה. הוא הלך, דבר ראשון, הפריש כסף בשביל לקנות עם זה קורבנות. הוא לא אמר איזה סכום כסף מופרש לעולה, איזה סכום כסף מופרש לחטאת ואיזה סכום כסף מופרש לשלמים. לא, סתם, מפריש את הכל בשביל כל שלושת הקורבנות. לא נהנים, אסור ליהנות מהכסף הזה. בגלל שיש פה מעות של חטאת ושל עולה שהם קודשי קודשים, שהם קדושים מהרגע שהפרישו אותם. מצד שני, ולא מועלים. אין פה חיוב של מעילה. מפני שהן ראויים לבוא כולן לקורבן שלמים. אפשר בכל הכסף הזה להביא קורבן שלמים, וקורבן שלמים, אז כשהפרישו אותו עדיין אין בו מעילה, רק מתי שעושים זריקת אדם. מכיוון שיש פה גם קורבן שלמים, אנחנו בכל הנאה שהוא נהנה, אנחנו תולים שהוא נהנה מהכסף של הקורבן שלמים. ולכן הוא לא יהיה חייב משום מעילה. אחרי שהנזיר הפריש את הכסף, מת. והשאיר את הכסף ככה, בלי, כאילו יש כסף בשביל הקורבנות, אבל הוא לא פירש איזה כסף לאיזה קורבן. והיו לו מעות סתומים. הוא הפריש כסף, הוא לא פירש איזה סכום בשביל איזה קורבן הוא הפריש. יפלו כל הכסף לנדבה. שמים את זה בתוך הקופה שהייתה בעזרה שקראו לה נדבה, ומשם היו מוצאים כסף, כל פעם כשראו שהמזבח אין בו מספיק קורבנות, היו לוקחים משם כסף, קונים עולות ציבור לקיץ המזבח, שהוא לא יהיה בטל. אבל אם כשהנזיר מת, הוא השאיר מעות מפורשים, הוא היה בן אדם מאוד מאוד מסודר, סכום כסף לעולה, סכום כסף לשלמים, סכום כסף לחטאת, כל סכום היה מופרש בדיוק למטרה שלו. אז ככה, דמי החטאת, את הכסף שהפריש לצורך קורבן חטאת, ילכו לים המלח, זה כמו חטאת שמתו בעליה. הולכים למיטה, אז פה אתה לא יכול להרוג את הכסף, מה תעשה לכסף? אתה רק יכול לא ליהנות ממנו, שם אותו בים המלח, שם הוא מתקלה. בכל מקרה, גם אם הוא מתקלה, גם אם הוא לא מתקלה, פעם לא היו בכלל שתים בים המלח. היה מקום שממה, אז תלכו לים המלח. לא נהנים מהכסף מדרבנן ולא מועלים. אם אדם מעל, הוא לא עובר על איסור מעילה. כי הכסף הזה מעילה הולך לאיבוד, הוא לא הולך להקרבה. אז מהתורה אין דין מעילה בכזה כסף. דמי עולה, עד עכשיו דיברנו על הכסף של הקורבן חטאת, הכסף של, אבל עכשיו מדברים על הכסף של הקורבן עולה. מה עושים איתו? יביאו קורבן עולה. עולה, זה הרי לא לכפרה. זה לא כמו עולה שהתכפרו בעליה, אין כזה מושג. כל הקורבן עולה בא רק לדורון, לרצות את הקדוש ברוך הוא. אז אפשר להביא, גם הירושים גם יכולים להביא את זה בתור קורבן עולה. ומועלים בהם, ודאי, מכיוון שמביאים בכסף הזה קורבן עולה, אז יש לזה קדושה, יש לזה דין מעילה. דמי שלמים, הכסף שהפריש לצורך קורבן שלמים, יביאו שלמים. אבל מה? לא כמו שלמים רגילים, שהזמן של האכילה של קורבן שלמים זה שני ימים ולילה אחד. אלא מביאים שלמים כמו שלמי נזיר. שלמי נזיר נאכלים ליום אחד ולילה אחד. יום ולילה. זה גם נאכל ליום ולילה. ואין טעונין לחם. דרך כלל, שלמי נזיר מביאים עם זה גם לחמים. פה השלמים לא טעונים לחם. כי הפסוק, כשהוא אומר שצריך להביא קורבן שלמי נזיר, כתוב ונתן על כפי הנזיר. פה אתה לא יכול לשים שום דבר על כפי הנזיר, כי הוא כבר נפטר. אז לכן פה לא מביאים בכלל, היורשים לא מביאים לחם, מביאים רק את השלמים. שואלת הגמרא, מתקיף לריש לקיש. ראינו במשנה שכסף שהפרישו לצורך קורבן של נזיר, אין בו דיני מעילה, כי בתוך הכסף יש גם חלק, כל אחד ואחד מהפרוטות ראוי גם לקורבן שלמים. ובקורבן שלמים לא מועלים מאז שהפרישו אותם, רק בשעת זריקת, מזריקת אדם והלאה. שואלת הגמרא, ולית נינמי, שהתנא היה צריך לשנות במשנה מקרה נוסף, המפריש מעות לקינים. אדם שמפריש כסף בשביל לקנות עם זה קן של עופות, תורים או בני עונה, שאחד מהם הוא לעולה ואחד מהם הוא לחטאת, שגם במקרה כזה לא נהנים בכסף ולא מועלים, וגם אין איסור מעילה. למה? מפני שהן ראויים להביא תורין שלא הגיעו זמנם, הם ראויים לקנות בהם תורים. שם יש הרי עשרות סוגי יונים. משפחת היונים יש שם עשרות סוגים. ומתוך כל הסוגי יונים שיש, שניים מתוכם התורה אומרת שאפשר להביא עם זה קורבנות עוף. יונה שנקראת תור ויונה שנקראת יונה. אבל מה? תור חייבים להביא דווקא כשהם גדולים. יונה אפשר להביא אפילו, חייבים להביא דווקא כשהם קטנים. עכשיו, הזמן שקובע אם הם קטנים או גדולים, זה בשלב שהם נהיים גדולים, אז לפני זה נהיה ציהוב כזה בצוואר שלהם. סוג של צהבהב כזה בצוואר שלהם. אז מאז שהוא צהבהב, הצוואר שלהם זה השלב שבאמצע. עכשיו, תורים אפשר להביא רק אחרי שהוא כבר גדולים, וגוזלים צריך לפני תחילת הציור. עכשיו, אם הוא יקנה תורים ובני יונה כאלה, תורים הוא יקנה קטנים, ויונה הוא יקנה גדולים, אז הרי, כן, הוא יכול להביא הרי כאלה שלא הגיע זמנם ליונה, שעבר זמנם, ואז מהם לא נהנים ולא מועלים בהם, כיוון שיכול לקנות כאלה, אז נאמר, מכיוון שהוא יכול לקנות בכסף גם את האלה הפסולים, אז נאמר שגם בכסף לא יהיה דין מעילה, כי הוא יכול להיות מיועד למקרים שאין בהם דיני מעילה. יש כאלה שגורסים פה גרסה שונה, שהוא יכול לקנות עם זה תורים שהם עדיין צעירים ועדיין לא הגיע זמנם, כי בסוף כן יגיע זמנם. אבל על כל פנים, למה זה לא מובא ברשימה של המשנה בתור עוד מקרה של אדם שהפריש כסף, שגם בכסף הזה לא נהנים, אבל מצד שני אין בו חיוב מעילה. מתרצת הגמרא, אמר רבה, אמרה תורה, במעות סתומין, בנזיר שנפטר והשאיר כסף לקורבנות נזיר, והוא לא פירש איזה כסף לאיזה קורבן, הווה שלמים בחלק מהכסף. אז מכיוון שמדין תורה חלק מהכסף פה עומד לקורבן שלמים, לא מועלים בשום חלק מהכסף, כי כל חלק, כל פרוטה ופרוטה, ראוי גם הוא לקורבן שלמים. אבל האם נאמר אמרה תורה, הווה תורין שלא הגיע זמנם? הרי ודאי שלא, כיוון שהם אינם, אין ראויים למזבח, אז ודאי שהתורה לא אומרת להביא כאלה סוגי עופות. וכיוון שבדין תורה הכסף לא עומד לזה, אז יש בהם כן דיני מעילה. כי הכסף הזה עומד לקורבנות שהם כן ראויים לקורבן, לעופות שכן ראויים לקורבן. אומרת המשנה, רבי שמעון אומר, הדם, דם של קורבנות, קל בתחילה וחמור בסופו. בהתחלה הדינים שלו קלים יותר, ובסוף הדינים שלו חמורים יותר. תכף נראה את המקרה. ומים ויין שעומדים לניסוך, לנסחים. יין היו מנסחים עם הקורבנות. מים, רק בסוכות היו עושים ניסוך המים. אבל על כל פנים, המים והיין שעומדים לנסחים, חומר בתחילתם וקל בסופם. זאת אומרת, זה הפוך מהמקרה של דם. המשנה מפרטת. דם בתחילתו, לפני זריקת הדם, אין מועלים. אדם שנהנה מהדם לא יהיה חייב משום מעילה. אבל משעה שיצא לנחל קדרון, אחרי שהוא נשטף, שחטו, כל אדם נשפח על הרצפה של העזרה, ונשטף באמת המים, ויוצא לנחל שנקרא נחל קדרון. שם הגזברים היו עומדים ומוכרים מהדם הזה לגננים לזבל את השדות, כי זה, יש בזה את כל המינרלים מן הסתם, מה שצריך, היה אפשר לזבל עם זה את השדות. אז משם והלאה מועלים בו. וזה, זה נובע לגבי דם. ונסחים, זה להפך. בתחילתם, ברגע שאתה הקדשת את היין לנסחים, או את המים לנסחים של ניסוך המים, מועלים בהם. מי שיהנה בזה יהיה חייב משום מעילה. אבל ברגע שירדו הנסחים לשיטין, שיטין, הם היו, זה היה כזה מין חלל עמוק, מרוצף שיש, מתחת למזבח, שהנסחים היו יורדים לשם מהספלים של גבי המזבח שהתנסחו בהם. מאז אין מועלים בהם, אחרי שנעשה את מצוותם. גמרא תרחיב בעניין של השיטין האלה. מביאה גמרא ברייתא תנו רבנן. ברייתא. מועלין בדמים, דם, לפני זריקת הדם, יש בו דין מעילה. דברי רבי מאיר. דברי רבי מאיר. אנחנו ראינו קודם שאין בהם דיני מעילה. במשנה אומרת שאין בהם דיני מעילה. רבי שמעון וחכמים אומרים אין מועלין. שואלת הגמרא, מה איתה מדמנדה אמר אין מועלין בדם לפני זריקה? אמר אולה, אמר קרא. האמת היא שיש גרסה שאומרת, בכלל, מנה הנמילי, מאיפה אנחנו יודעים שמהתורה אין דין מעילה בכלל בדם, כי אפילו לפי הדעה שסוברת שיש כן דיני מעילה, זה רק מדי רבנן. אז מאיפה אנחנו יודעים שבדם אין דין מעילה מהתורה? אז יש גרסה שאומרת בכלל, יש גרסה שאומרת, מנה הנמילי, לא מה הייתה מדמנדה אמר אין מועלים, כי כולם יודעים שבדין תורה אין דין מעילה. אז שואלים את זה בתור לכל הדעות. אמר קרא, ואני נתתיו לכם, כתוב שם לחפר, אבל המילה לכם, מדייקים מזה, לכם הוא. אדם הזה שייך לכם בתור חולין, אין בזה דין מעילה. זה לימוד אחד שלומדים שבדם אין דיני מעילה מהתורה. דבי רבי ישמעאל טענה, זה שכתוב, נתתיו לכם, כתוב שם לחפר. הוא דווקא לוקח את הדגש מהמילה לחפר, והוא לומד מזה שאת הדם הזה לחפרה נתתיו. הדין של דם קודשים זה רק לכפרה, ולא למעילה. אין בו דין מעילה. רבי יוחנן אמר, מהמילה הוא, אמר קרא כי אדם הוא בנפש יחפר. זאת אומרת, הוא בהווייתו נשאר. לפני זריקה, אחר זריקה הוא נשאר אותו דבר. לפני כפרה, כלאחר כפרה הוא. זה הכוונה זריקה, כפרה זה הזריקה. מה לאחר כפרה אין בו דין מעילה? כי הרי כל דבר שנעשה את מצוותו אין מועלים בו יותר. על לפני כפרה גם כן אין בו דין מעילה. שואלת הגמרא, והמה אולי נאמר הפוך. אתה אומר, בהווייתו, אז אולי נאמר שישאר בו דיני מעילה גם אחרי שנעשה את מצוותו. מה לפני מעילה יש בו מה לפני כפרה יש בו מעילה? אף לאחר כפרה יש בו מעילה. תרצת הגמרא, זה אי אפשר לומר. כי יש לך דבר שנעשה את מצוותו, יש בו מעילה? אין דבר כזה. לכן בדם, ודאי שאחר כך אין בו דיני מעילה, אז כמו שאחר כך אין בו דין מעילה, אז גם קודם אין בו דיני מעילה. שואלת הגמרא, מה היא לא? מה אתה אומר שאין דבר שמועלים בו אחרי שנעשית מצוותו? הרי תרומת הדשן, כל לפנות בוקר, היו עולים על גבי המזבח, לוקרים חלק מהאפר שהצטבר במשך הלילה מכל הקורבנות על גבי המזבח, מורידים את זה ומניחים את זה בצד המזבח, על גבי הקרקע של העזרה, זה היה נבלה במקומו. זה מצווה תרומת הדשן. תרומת הדשן שנעשית מצוותו, אחרי שהניחו את אותו תרומת הדשן סמוך למזבח, כבר נעשתה בו מצוותו. ויש בו מעילה, אם זה לא נבלה, או לפני שזה נבלה, מישהו נהנה בזה, יהיה חייב משום מעילה, כי כתוב ושמו אצל המזבח, ותכף נראה דורשים מזה, שהוא אסור בהנאה, מחמת שהוא קדוש, והוא חייב גניזה. אז אם כן, אולי כמו שם, כמו בתרומת הדשן, נלמד גם לגבי דם, שאפילו אחרי שנעשית מצוותו, יהיה בו דין מעילה. תרץ את הגמרא, נכון שבתרומת הדשן, אפילו אחרי שנעשית מצוותו, יש בו מעילה. אבל יש עוד מצווה שזה ככה. אבל משום דאבלי, תרומת הדשן ועברי שעיר המשתלח. יום הכיפורים היו מפרישים שני שעירים, היו עושים על זה גורל, אחד היה יוצא עליו להשם, היו מקריבים אותו שעיר להשם, ואחד שיוצא עליו לעזאזל, היום שולחים אותו לעזאזל. האיברים של אותו שעיר, אחרי שהוא כבר התפרק שם בעזאזל, האיברים שלו אסורים בהנאה. אפילו שכבר נעשית מצוותו של השעיר הזה, שהרי הוא נזרק מראש הצוק. עדיין מועלים באיברים שם. לומדים את זה מפסוק כמו שתכף נראה. כיוון שיש שני פסוקים על שני מצוות, שאחרי שנעשית מצוותם מועלים בהם, יש כלל שני כתובים. הבאים כאחד, אין מלמדים. כשהתורה כותבת דבר אחד בשני מקומות, התורה מתכוונת שרק בשני המקומות זה יהיה ולא במקומות אחרים. שני כתובים הבאים כאחד, וכל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים. מה באמת הסיבה שאין מלמדים? כי אם התורה הייתה רוצה שזה ילמד, היו כותבים את זה במקום אחד. התורה כשהיא כותבת את זה בשני מקומות, זה אומר דווקא כאן וכאן ולא במקומות אחרים. שואלת הגמרא, הניחא למאן דאמר, עברי שעיר המשתלח אין נהנים מהם. יש דעה שאומרת שבאמת עברי שעיר המשתלח אין נהנים מעברי שעיר המשתלח. אלא למאן דאמר, נהנים מהם, מה יקלה מימר? אז אם כן, יש רק פסוק אחד שאומר, רק על מקרה אחד שהתורה כותבת, שאחרי שנעשית מצוותו מועלים בו. אז אולי מתכוונת ללמוד לכל התורה כולה. תרץ את הגמרא, משום דהב עלי, תרומת הדשן, ובגדי כהונה, כהן גדול, בגדי כהונה שהוא לובש ביום הכיפורים, הם אסורים בהנאה אחרי יום כיפור. הם שני כתובים הבאים כאחד, כל שני כתובים הבאים כאחד, אין מלמדים. שואלת הגמרא, הניחא לרבנן דאמרי, מאיפה המקור לזה שבגדי כהונה של יום כיפור של הכהן גדול אסורים בהנאה? כי כתוב שם, הוא פשט את בגדי הבד אשר לבש בבואו אל הקודש, והניחם שם. רואים מפה שאסור ליהנות מזה, והניחם שם, אסור ליהנות מזה יותר. מלמד שהן טעונים גניזה אחרי יום הכיפורים. אז שפיר, באמת יש שני פסוקים, גם תרומת הדשן וגם בגדי כהונה של כהן גדול ביום הכיפורים, שהתורה אומרת שהם אסורים בהנאה אחרי שנעשית מצוותם. יש בהם דיני מעילה. אלא לרבי דוסה דאמר שמותר להשתמש עם הבגדי כהונה של כהן גדול, זה לא אסור בהנאה. מותר להשתמש בהם כהן אדיוט, אלא רק הכהן גדול עצמו אסור להשתמש עם זה ביום כיפור אחר. אם כן, מה יקל למימר? הרי אפשר ללמוד מתרומת הדשן, זה המקום היחיד שאסור בהנאה אחרי שנעשית מצוותו לכל התורה כולה. תרץ את הגמרא, משום דהבה, תרומת הדשן והגלה ערופה, שמביאים עגלה מתי שמוצאים אחד שנפטר באמצע הדרך ולא יודעים האם מישהו רצח אותו שלא רצחו אותו, לא יודעים. אז מכיוון שזה ספק אם יש פה רוצח או לא, אז העיר הכי קרובה לאותו נפטר מביאים עגלה ערופה לחפר על כל העיר מספק. אותה עגלה ערופה היא אחרי שעורפים אותה, אחרי שעורפים אותה דרך הצוואר, דרך העורף, היא אסורה בהנאה. וערפו שם את העגלה בנחל, שם תהי קבורתה, שם תהי מיטתה. אז לומדים מזה שאסורה בהנאה. אז זה שני כתובים הבאים כאחד, כל שני כתובים הבאים כאחד הם מלמדים. אומרת הגמרא, מי אמר ששני כתובים הבאים כאחד ואין מלמדים? איך רק דעה אחת סוברת ככה? יש דעה אחרת שאומרת ששני כתובים הבאים כאחד כן מלמדים. הניחא למאן דאמר שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים, אז מובן שאי אפשר ללמוד מתרומת הדשן ועגלה ערופה, כי זה שני כתובים הבאים כאחד. אלא למאן דאמר מלמדים, מה יקל למימר? למה לא לומדים מתרומת הדשן ועגלה ערופה לשאר המצוות? תרץ את הגמרא, תרי מיעוט אקטיבי. כי התורה בתרומת הדשן ועגלה ערופה כותבת לשון של מיעוט דווקא כאן ולא במקום אחר. כתיב ההתם בעגלה ערופה כתוב, ירחצו ידיהם על העגלה, היה אפשר לכתוב ערופה, עגלה ערופה. למה כתוב הערופה, ההי הזאת מיותרת? בא ללמד שדווקא בעגלה ערופה יש את הדין שהיא אסורה בהנאה אחרי שנעשית מצוותה. וכתיב ההתם, תרומת הדשן כתוב, הלשון שם של הפסוק, והרים את הדשן אשר תאכל האש את העולה על המזבח, והיה מספיק שיהיה כתוב ושם אצל המזבח. זה שכתוב ושמו עם וב בסוף אצל המזבח, זה מיעוט. דווקא אותו ולא אחר, הני, אין, אין, מידי אחרינה לא. רק עגלה ערופה ותרומת הדשן מועלים אחרי שנעשה את מצוותם, אבל בקודשים אחרים, אחרי שנעשה את מצוותם, אין בהם יותר את הדין, את הדין הזה של מעילה. עכשיו, מה שנשאר לנו זה שעיר המשתלח, מאיפה יודעים, מאיפה יודעים באמת ששעיר המשתלח, לפי הדעה אחת, אסור, אנחנו אומרים אפילו אחרי שנעשה את מצוותו הוא אסור בענה, כי כתוב שמה שצריך לשלוח אותו אל ארץ גזרה. לומדים שזה אסור בענה. טוב, למדנו במשנה נסחים, בתחילה מועלים בהם, ואז שהם ירדו לשיטים אין מועלים בהם. שאלת הגמרא, למה מתניתין, שמשנה אומרת שלא מועלים בנסחים אחרי שהם כבר ירדו לשיטים, זה לא כרבי אליעזר ברבי צדוק. נתניה רבי אלעזר אליעזר ברבי צדוק אומר, לול קטן, היה מין ערובה כזאת, כמו פיר כזה. מלמעלה ללמטה, זה היה מקום מוקף ארבע מחיצות. איפה הוא היה נמצא? במזבח, היה בין כבש למזבח, במערבו של כבש, בצד מערב. והקרקעית של, של אותו לול, אותו ערובה, הוא היה מרצפה של שיש, והיין לא היה יכול להיבלע יותר עמוק. והנסחים של כל השנה, הנסחים של היין, היו נשארים שם, נאספים שם, ולאט לאט זה היה מצטבר. אחת ל-70 שנה פרחי כהונה, כהנים צעירים, היו יורדים בו, באותו חלל, ומביאים, מוציאים משם יין קרוש, יין שהתנסך, ומרוב הזמן נהיה קרוש, שהוא דומה לעיגולי דבלה. ושורפים אותם בקדושה, דיינו בתוך העזרה במקום קדוש. למה? שנאמר, כתוב בניסוך היין של פרשת תמיד, שמביאים כל יום קורבן תמיד, ביחד עם זה נסחים, כתוב שם, בקודש אסך נסח שחר להשם, לומדים? כמו שאתה מנסך את הניסוך היין בקדושה, כשם שניסוכה בקדושה, כך שריפתה בקדושה. זאת אומרת, כמו שאתה מנסך בתוך המזבח, בתוך שהוא נמצא בעזרה, ככה גם את השריפה של הנסחים האלה צריך לשרוף בתוך העזרה. אבל על כל פנים, מהי, שואלת הגמרא, מהי משמע? מאיפה אתה יודע בפסוק הזה שכשם שניסוכו בקדושה, כך שריפתו בקדושה? פסוק לא מדבר על השריפה, מדבר הרי על הניסוך. אמר רבינה, ואמר רבינה, עתיה בגזרה שווה, הלשון קודש שכתוב כאן, מהלשון קודש שכתוב לגבי קודשים שנפסלו. כתיב אחה בניסוך בקודש, אסך נסך. וכתיב האטם, כשיש קודשים פסולים שיש מצווה לשרוף אותם, כתוב שם, ושרפת את הנותר באש ולא יאכל, כתוב שם, כי קודש הם, לומדים גזרה שווה. מה נותר שריפתו בקדושה בתוך העזרה במקום קדוש? כי כתוב שם לגבי חטאת, בקודש באש תשרף. אז כמו שהפסול בקודש, ככה גם השריפה שלו היא בתוך העזרה. אף היי נעמי, הגזרה שווה אנחנו לומדים, שגם לגבי ניסוך, השריפה של הנסחים חייבת להיות בקדושה בתוך העזרה. אז אם כן, במשנה שכתוב שאחרי שהנסחים ירדו לשיטין, אין בהם קדושה ואין מועלים בהם. זה לא כמו דעתו של רבי אלעזר ברבי צדוק, כי לפי דעתו גם אחרי שהם ירדו לשיטין יש בהם קדושה, כי צריך לשרוף אותם דווקא בתוך העזרה. מתרץ את הגמרא, אפילו תימא רבי אלעזר ברבי צדוק, הוא גם מודה שמאז שהם ירדו לאוויר של השיטין, כיוון שנעשית מצוותם לא מועלים בהם. אז למה באמת צריך לשרוף את הנסחים בקדושה? דובר פה שמכיוון שכשהנסחים הגיעו לקרקע של השיטים, הקרקע של העזרה מקדשת את הנסחים האלה. ומה שכתוב אין מועלים בהם, מדובר שמישהו קיבל בכלי את הנסחים לפני שהם הגיעו לקרקע של העזרה. דאי קלט, ואז הוא הכניס את זה לתוך כלי, אז היין הזה, הקרקע של העזרה לא קידשה אותו, אז אין בו דין מעילה. אי קדמרי, יש כאלה אומרים לשון אחרת. לימה מתניתין כרבי אלעזר ברבי צדוק. משנה אומרת שלא מועלים בנסחים אחרי שהם ירדו לשיטים. בוא נאמר שזה לפי דעתו של רבי אלעזר ברבי צדוק, שהנסחים היו נאספים בתוך לול, בתוך ערובה מיוחדת, היה אפשר להוציא את הנסחים משם. אז כתוב שאם מוציאים אותם משם, אין בהם דין מעילה. אבל לפי דעת חכמים, הם סוברים שהשיטים היו עד התהום. ואחד מהדברים שנבראו בששת ימי בראשית זה השיטים שהם היו מחלחלים עד התהום. אז איך אפשר להגיע לתהום? אי אפשר להוציא משם את הנסחים, אז למה המשנה אומרת שלא מועלים בהם? ממילא אי אפשר ליהנות מזה. אבל זה מתרץ את הגמרא, שהמשנה שלנו הולכת גם לפי דעת רבנן. ומה שצריכים לכתוב שאין מועלים בהם, בא פה דעי קלות. זאת אומרת, אם הכניסו את היד באוויר של אותם השיטין, וקיבלו את היין לפני שזה נכנס לשיטין, לפני שזה שקע פנימה לתוך השיטין. אז אנחנו אומרים שלא מועלים ביין הזה, לפי הגרסה של המפרש רשי, לא גורסים את המילים הבאות, ועד כאן דף י' א'.